אני מתחיל לפי יוזמה, לא מתי שאתה אומר ו.
אבל איזה יוזמה? לפי איזה מהדורה?
זה לא הנושא של הפרק.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, שהוא פודקאסט משחקי תפקידים. אני קוטע את השיחה שלפני הפטפוטים שלפני הזה. נכון? כאילו אמרתי עכשיו מילות קסם ועכשיו אנחנו בתוך הפודקאסט. איזה קטע זה, אה? אני ילד הן ונמצאים איתי עמית בלום.
אהלן.
ואיתי חורב.
שלום.
מה הגניב אתכם השבוע במשחקי תפקידים?
קללה!
כן, איתי, אתה יכול להתחיל נראה לי.
אז הרצתי השבוע נוסעות הלפיד, והחברה הגיעה לבית הקברות העתיק, ושם הם מצאו את המחנה של החברה הקודמת שהגיעה לבית הקברות העתיק, ושם הם מצאו את הגופות של החברה הקודמת שהגיעה לבית הקברות העתיק, עם מבטים מבועתים על הפנים, ומעליהם עמד עורב שצרח קללה! לא משנה מה הם עשו, אחד מהם חיבק סק מטבעות כסף, אז הקוסם נגע בסק, ישר העורב מתחיל לצעוק כללה, כללה, וזה כל מה שהם עושים, העורב צועק עליהם שיש כללה, הם מגיעים לקבר, הם רואים שלט על הדלת שכתוב בשפה שנדמה לקוסם שהוא מזה, אז מנסה להבין מה כתוב שם, והוא לא בטוח, ופתאום נוחת לו העורב על הכתף וצורח כללה, והוא מבין, כן, כתוב פה שמי שיכנס... טיפול עליו כללה. אוקיי, אז מה אתם עושים? יאללה, נכנסים. נכנסים לקבר, ככה נגמר הסשן. אז עכשיו אני צריך לחשוב על כללה מוצלחת בשביל החבורה. כרגע הכיוון הוא...
שיהיה לכם יום נעים.
כרגע הכיוון הוא שיש להם... עקרונית הם ימות תוך שנה, אם הם לא ימצאו איזה כמה מטבעות שהחבורה הקודמת איבדה או משהו כזה. בקיצור, זה היה מאוד מגניב, ואני ממש מחכה כבר לקלל אותם.
יפה ונאה. אני השבוע, לא בפעם הראשונה, נתקלתי שוב במשחק Dream Askew של Avery Alder, שטוב, בטח קשקשתי עליה פה ושם כבר, כי אני מאוד אוהב את המשחקים שלה. המשחקים המפורסמים שלה הם The Quiet Year, השנה השקטה, ו-Monster Hearts, שהם משחקים כל אחד מהם מאוד שונה והם שני מאוד מעניינים, והמשחק האחרון שהיא הוציאה נקרא Dream Askew, שזה משחק שעוסק בקהילה קווירית בעולם פוסט אפוקליפטי שמנסה לשרוד בשוליים אפילו במציאות הפוסט אפוקליפטית או תוך אפוקליפטית, אני לא יודע אם זה פוסט אפוקליפטי בדיוק, אולי זה תוך אפוקליפטית. הקהילה הזאת מנסה לשרוד תוך כדי בשוליים, והסיפור הוא מאוד מאוד גם סיפור של קהילה, ויש שם כמה דברים מבניים מאוד מאוד מעניינים. קודם כל זה משחק שאמור להיות מסוגל לרוץ בסשן אחד, אם כי כמובן אפשר להמשיך אותו, אבל יש בו את כל התנאים להריץ אותו בסשן אחד. הרעיון שלו הוא דפי דמות או הפלייבוקס שיש בו יסבירו את עצמם כבר לשחקנים, זאת אומרת שחקן שיקבל פלייבוק יהיה כתוב לו שם מה הוא יכול לעשות בלי שום ז'רגון, הכל כתוב, כל הדברים שאפשר לעשות כתובים בשפה טבעית לצורך העניין, ומסבירים איך עושים את זה, וזה משחק בלי מנחה. כל אחד משחק את אחת מהדמויות שבתוך הקהילה הזאת, או אחד מהארכיטיפים שבתוך הקהילה הזאת, וגם משחק איזשהו אלמנט מהעולם, ויש לו איזה שהם דברים שהוא יכול לעשות בתור הדמויות, וזה גם משחק בלי קוביות. כשהדינמיקה של המשחק פועלת ככה שיש לך מהלכים רגילים, שזה דברים שאתה יכול לעשות עלילתית, זאת אומרת, אתה יכול לעשות אותם, שברגע שאתה עושה אותם, הם פשוט קורים. אני אתן רגע דוגמאות. נגיד, מהלכים רגילים של הדמות שמוכרת, זה אתה יכול... כל אחד, זה נראה לי מהלך שיש לכולם במהלכים רגילים, לעשות פעולה ולהשאיר את עצמך פגיע, כן? כל אחד יכול לעשות זה מתי שהוא רוצה, ואז נגיד יש לו להיכנע לדרישות של מישהו, זה מהלך רגיל, לשקר בצורה משכנעת, ולברוח ליציאה הכי קרובה, כן? זה מהלכים, נגיד, רגילים של ההוקר, כן? של המוכר, אני לא יודע בדיוק את זה. עכשיו, מהלכים רגילים אתה יכול לעשות מתי שאתה רוצה וכמה שאתה רוצה. עכשיו, יש מהלכים חלשים, שזה מהלכים שיוצרים לך בעיה. למשל, מהלך חלש של המוכר זה שיתפסו אותך משקר, מרמה או מתגנב, שתאבד משהו מאוד חשוב, שתיכנס לתוך סיטואציה לא חמוש ולא מוכן. אוקיי? עכשיו, כל פעם שאתה עושה מהלך חלש, אתה מקבל טוקן, ועכשיו אתה יכול להשתמש בטוקן כדי, מתי שאתה רוצה, כדי לעשות מהלך חזק. המהלכים החזקים שיש, נגיד למוכר, כן, שוב, סתם פשוט פתחתי אחד מהדפים שיש פה, זה צא מסכנה, תוציא, תביא אספקה שאף אחד לא יודע שיש לך, תשלוף נשק לפני שכל אחד אחר יכול להגיב, ועוד כל מיני דברים כאלה. אז כל הדינמיקה של המשחק נעה באיזושהי מין כלכלה בין מהלכים רגילים שאתה יכול לעשות כמה שאתה רוצה, מהלכים חלשים שאתה עושה בכוונה כדי להרוויח טוקנים, ומהלכים חזקים שאתה עושה כדי שאתה עושה שהם כאילו מציגים אותך במיטב כוחך, וזה מאוד מאוד מגניב ומעניין, ובא לי לשחק בזה. אני גם אפנה להרצאה שגם לראיון עם אייברי, וגם להרצאה של אייברי, שניהם מסתובבים סביב המשחק הזה, ושניהם ממש שווים להאזנה, כי היא גם מתכננת משחקים מאוד מעניינת, ששווה לכם להקשיב לה. זהו, זה היה מה שהגניב אותי.
אני אספר לכם מה הגניב אותי השבוע, אז אני ואח שלי הרבה פעמים מתייעצים אחד עם השני על רעיונות ועל משחקים, והיה לו רעיון ממש מגניב למשחק שלו. הוא רצה לעשות סשן קצת יותר קליל ורגוע ממה שהוא עושה בדרך כלל, כי ההרפתקה שלו קצת כבדה, אז הוא רצה לעשות משהו קצת יותר פן לקבוצה, אז הוא קנה 30 בקבוקונים קטנים כאלה, של בערך שוט, אבל זה נראה כמו בקבוקון, סגור עם פקק שם, ומילא אותם בכל מיני משקאות, עוד פעם, לא אלכוהולים, אבל בכל מיני צבעים, וכל מיני שתייה מכל מיני סוגים, לחלקם הוא הוסיף גם גליטר דאסט אכיל, שאז חלקם גם זהרו באבק פיות פורם, whatever. והנרטיבית הוא אמר שיש בפונדק בעיר את תחרות השתייה השנתית, וכולם מוזמנים להתמודד עם השתייה, ובעל הפונדק שכר איזה נום אלכמיסט שיכין את השתייה, וכל הדברים, כל השפעות אמורות להיות זמניות ומשעשעות.
בסוף זה לא זה ולא זה.
לא, אז בסופו של דבר זה כן זמני.
בסוף זה קבוע ועצוב.
אז זה מאוד תלוי במשחק בארפי של במשחק תפקידים של השחקנים. הייתה לו רשימה, עוד פעם, של 30 השפעות שמתואמות ל-30 בקבוקונים. לכל בקבוקון הייתה מדבקה עם מספר, ככה שהוא יודע מה ההשפעה. השני סנט שלי הייתה בעיקר להפוך את הדברים לויזואליים יותר. כי אם יש לך שיקוי שנותן פלוס אחד לכוח, אז זה מגניב, אבל לא רואים את זה ויזואלי. אז אני אומר, כשהשחקן, שהדמות שותה את הבקבוקון הזה, אז יש כאילו את האפקט של הענק הירוק, כל החולצה שלו נקרעת, כל השרירים שלו גודלים, כי הוא קיבל פלוס אחד לכוח, וכולו ורק המכנסיים נשארים. היה שם אחד שהשיער שלו הופך לנוצות, אז לא סתם נוצות, נוצות של טווס, ענקיות כאלה, וכל פעם שהוא מתרגש שנפרסות כמו טווס, כאילו להפוך את זה למשהו ויזואלי ואובר דה טופ וזה, ובהחלט היו שם דברים מוזרים ומשונים. אחד שיקוי אחד שמוציא אותך מהתחרות, כי אתה מתעלף אחרי 10 דקות מהרגע שאתה שותה אותו, וכשאתה מתעורר אחר כך יש לידך ביצה. ועכשיו לך תסביר מה מה קרה שם. אז בהחלט עוד פעם.
אבל מה בוקע מהביצה?
ספוילרים.
זה נגלה בהמשך הקמפיין.
איך אומרים, ספוילרים לשחקנים של אח שלי, אני מקווה שלא תשמעו את זה. זאת ביצה של דרקון. וכאילו זה ממש שווה וממש נדיר, ייקח לזה עשרות שנים עד שזה יגדל למשהו רלוונטי, אבל עדיין זה בהחלט משעשע. ועוד פעם, הנקודה שלי ומה שהגניב אותי בזה זה א', גם השילוב של משהו פיזי שהשחקנים יכלו לשתות ותוך כדי המשחק, וגם עוד פעם זה באמת סשן של פאן, כיף ולצחוק אחד על השני על כל דבר מוזר שקורה לשחקן ולדמות בעצם.
מגניב להלאה. השבוע, בלא קריטי, אנחנו ביקשנו מהחברות והחברים של פורום שחקני תפקידים בישראל, לשאול אותנו שאלות, ואז שאנחנו נענה עליהם, וזה מה שאנחנו נעשה. אז אנחנו עכשיו נקריא שאלה.
וזה פרק 28.
לכן, לכבוד פרק 28 המיוחד. וזה מה שאנחנו נעשה עכשיו, והשאלה שאנחנו הולכים לענות עליה הראשונה, שאלתו של איתי סירקיס, הוא שואל ככה, למה מפלצות לא נלחמות ברצינות? מה המשותף לבוסים? מפלצות עם תבונה גבוהה יותר משל חיות, הומנואידים עם יכולת ארגון ועבודה צוות, כולם נלחמים בטמטום משווע, באים כדי למות, למה מנחים לא ממצאים עד תום את היכולות של היריבים מול השחקנים? וזאת שאלה שאלתית, שאלה ש... איתי, למה זה לדעתך?
אז קודם כל תודה על השאלה איתי, ואני גם חושב שיש לך אחלה שם. ואני חושב שהתשובה מתחלקת לשניים, ואני חושב שעל אחד משני הנושאים יש יותר מה לדבר, אז אני אתחיל מהשני והקצר יותר. שזה העניין של למשוך אגרופים, לעשות טיפיקי זה לא כיף בדרך כלל, לפעמים כן, בדרך כלל לא, זה לא תורם הרבה פעמים למשחק לדעתי, ובגלל זה מנחים לא רוצים לעשות את זה. אז כשיש להם איזושהי מפלצת נורא חזקה, הם נוטים לא לנצל את הכוח שלה עד הסוף, ולדעתי יש לזה איזשהו פתרון שהוא פשוט לא להילחם תמיד עד המוות. כשמתחיל קרב, כשמתכננים את הקרב, לתכנן לו איזשהו סיום אחר. החבורה נכנסת למורה של הגובלינים, אז הגובלינים לא רוצים להרוג את כולם, הם רוצים שהחבורה הזאת תברח מהבית שלהם, והחבורה הולכת להילחם בשד. מה אצל השד מלהרוג אותם? הנשמות שלהם ילכו לאן שהוא, עדיף לו להביס אותם, ולגרום להם, למכור להם את הנשמות שלהם, למכור לו את הנשמות שלהם, ובתמורה הוא ישאיר אותם בחיים כרגע. כל מיני דברים.
אולי אפילו יציע להם עסקה מפתה, הוא רוצה את הנשמות, לא כל כך אכפת לו.
בדיוק. כל מיני דרכים להפסיד בקרב ולהישאר בחיים. ברגע שהמנחה יודע שגם אם החבורה תפסיד בקרב, המשחק לא נגמר, או המשחק לא סופג איזושהי טראומה שלא כל משחק מצליח להתאושש ממנה, אז הוא לא מושך את האגרופים שלו. ועל החצי השני אני חושב שכולנו נדבר, אז...
לא, אבל אני כן רוצה שננסה רגע לתת את ההסבר... אני חושב שרגע צריך לתת את ההסבר, הסבר נוסף שעלה לצורך העניין בדיון עם איתי בקבוצה, עם איתי סירקיס,
כן.
בפייסבוק, עלה הסבר שלדעתי תמיד הוא זמין, שאומר, מנחים לא מוכנים להתאמץ מספיק. הם לא משקיעים בקרבות כמו שהם משקיעים בדברים אחרים, ולכן הם לא מנצלים את כל הארסנל שלרשותם, כשהם מנהלים קרב עם מפלצות. מה תאמר על זה לצורך העניין? או עמית, מה אתה תאמר על זה?
אני אומר שזה לא עניין של מנחים שלא משקיעים מספיק, אלא בסופו של דבר, כששחקן צריך לדאוג לדמות שלו, אז הוא דואג רק לדמות שלו. אז הוא מכיר כל פרט וכל דבר וכל יכולת וכל חפץ וכל פיצ'ר וכל דבר שהדמות שלו יכולה לעשות. המנחה מחליף מפלצות ונפסים יותר מהר משהוא מחליף את הגרביים שלו. אז בסופו של דבר הוא לא...
להחליף גרביים זה קטע נהוג?
נהוג לעשות את זה לפחות פעם ואני יודע כמה זמן, אבל זה נהוג לעשות את זה.
אמורים לעשות את זה? לא, כי אני לא יודע, אני לא חושב שקרה לי.
בכל מקרה,
סליחה.
בכל מקרה, אז להיכנס וללמוד כל כך הרבה דמויות, כל כך הרבה יכולות, כל כך הרבה לצורך העניין, לדעת שהקובולדים מעדיפים לשים מלכודות ולארגן מלכודות מעניינות, לדעת שהגובלינים מעדיפים פאק טקטיקס ולתקוף בחבורה ולעשות מערב, האורקים מעדיפים להשתמש בוורסטיליות שלהם, שהשמה ניתן גיבוי מאחורה, האורק הלוחם עם שוחש אליו, הכהן ניתן ספורט והקנון פודר ירוצו קדימה. בסופו של דבר, לנהל את זה כמו שצריך וניצול מלא, זה גם מלא מלא מידע ומלא מלא לזכור. ובסופו של דבר, אחרי 10, 20, 30, 40, 50 קרבות שאתה משקיע את כל כולך, די. אתה נשחק, ומנחה לא יכול, מנחה לדעתי לא יכול להחזיק את זה, ואז בסופו של דבר, מה הם עושים? מה זאת אומרת, מה הם עושים? הם תוקפים. זה מה שהם עושים, הם מרביצים לכם גרזן גדול.
אני לא חושב שצריך לרקות 30, 40, 50 קרבות. ההרפתקה הראשונה שהרצתי במוד מהדורה 5 הייתה עיבוד של הרפתקה קלאסית ממהדורה 1, הרפתקה נהדרת, Against the Cult of the Reptile God או משהו כזה. והבוס בסוף ההרפתקה, אני לא אגיד מה בדיוק הבוס, אבל יש שם איזושהי מפלצת שיש לה רשימה ארוכה של לחשים ועוד כל מיני יכולות, ואני פשוט ישבתי לפני המפגש ולעבור על כל הלחשים ולזכור מה כל הלחשים האלה עושים ולארגן לעצמי רשימות. די, זה הבוס הראשון שאני מריץ בשיטה הזאת ואין לי כוח לזה כבר מרוב שזה עבודה. ויש פתרונות בשביל להפוך במוד 5 ספציפית מטילי לחשים ליותר קלים לניהול, ולצערי לא הכרתי אותם אז. אני חושב שכבר הזכרתי את הפתרונות האלה בעבר, מת קולוויל מדבר על זה. אם אני אמצא, אני אשים את הקישור לסרטון שלו, שבו הוא מדבר על זה. אבל בהרבה שיטות, לא רק במוד 5, זה יכול להיות פשוט מאוד מסובך. אני מריץ עכשיו, החבורה נתקלת באנטי חבורה שלהם בחמש דמויות ללא שחקן, וכל אחת מהן מגיעה עם דף דמות, או עם חוברת דמות אפילו, עם כל הרשימה של הכוחות. אין סיכוי שאני אסגור את כל הדברים האלה, ואפילו אם אני מצמצם את זה ואומר לכל דמות פה יש ארבע יכולות, אני משאיר ארבע יכולות לכל אחת מהדמויות, אז אלה 20 יכולות שאני אמור לזכור ולשלוט בהן. זה פשוט מטורף. וזה לא, כן. זה לא עניין של הצלנות, זה פשוט המשחקים הטקטיים מציפים את המנחים במידע.
אני הצעתי איזושהי פרספקטיבה אחרת. אני קודם כל התחלתי בזה שאם כל המנחים לא משקיעים במשהו, אז כנראה שזה או שזה בג או שזה פיצ'ר. ואני אגב לא בטוח, כי אני אומר, יכול להיות שבסדר, מבחינת דרקונים יש איזושהי סוג של פשרה. אומרים, כן, סבבה, מפלצות הן מורכבות מדי, וזה אומר שהולכים לשחק אותן בצורה מטופשת, וזה פשוט, זה פשוט איך שזה הולך להיות, וזאת פשרה סבירה בעינינו. או שזה בג, זאת אומרת, יש פה משהו שלא מתנהל כמו שצריך, ואז צריך לעשות רגע איזושהי חשיבה מחדש, אם רוצים לתקן את זה, שלא מגבילה את עצמה בתוך המגבלות של מבוכים ודרקונים. אם אנחנו רוצים שמפלצות ילחמו ברצינות, אנחנו צריכים לבנות מערכת חוקים שמאפשרת את זה, שנותנת את הכלים למנחה לעשות את הדבר הזה. ומתוך הדבר הזה, מתוך המחשבה הזאת, מתוך הנקודת מוצא הזאת, התחלתי ככה לגלגל איזשהו רעיון שעלה שם ועוד גלגלנו אותו, של מערכת שמנסה להסתכל אחרת לגמרי על כל הנושא הזה של קרב. אם אנחנו אומרים, אנחנו רוצים קרב טקטי, שוב, כל דבר פה אפשר לשים עליו כוכבית, כן? אפשר לא לרצות קרב טקטי, אני נגיד לא כל כך אוהב קרבות טקטיים, במשחקים שלי לא מוצאים קרבות טקטיים בדרך כלל, וזה גם לא הסוגים משחקים שאני רוצה. אבל אנחנו רוצים קרב טקטי, ואנחנו רוצים אויבים שנלחמים בצורה חכמה, שמנהלים איזושהי טקטיקה מתוחכמת, אז בוא נחשוב על משחק אולי שיש בו במקום אויבים, במקום שאתה מפעיל אויבים שונים שיש לכל אויב סטטיסטיקה שלמה כמו דמות שלמה, כן, שזה בערך המצב הבסיסי במבוכים ודרקונים ומשחקים דומים לו. אז בוא ניקח איזשהו דף מהספר של משחקי מנוע אפוקליפסה, שבהם לצורך העניין למי שלא מכיר, לדמויות בלי שחקן ולמפלצות אין. לאויבים אין דף דמות, הם מתנהלים בתוך מכניקה אחרת, אבל עכשיו אנחנו רוצים דווקא משחק טקטי, אנחנו לא רוצים, במשחקי מנוע אפוקליפסה אין קרב טקטי, אז אנחנו הולכים לבנות עכשיו, למנחה יהיה סטים של תסריטי קרב, אנחנו לא מסתכלים על אויבים אינדיבידואליים, אלא על הטקטיקה הכוללת של ההיתקלות, וכן, הרעיון הוא כזה שאומר, נגיד, אנחנו צריכים שיהיה לנו תסריטי התקלות שהם חלק מהשיטה, וכל תסריט כזה צריך להיות מספיק גמיש, אתה יכול לשבץ בו לצורך העניין כמה אנשים, כמה דמויות ומפלצות בכל מיני תפקידים, ומה הם עושות בתוך התפקיד הזה. וכל תפקיד כזה אומר דברים שהיא תעשה, הדמות הזאת, שהם לא רק להרביץ. הדמות הזאת הולכת עכשיו ללכת לטפס מלמעלה ולנסות להגיע אליי מלמעלה, אז הדמות הזאת הולכת לנסות ללכוד אותם, והדמות הזאת הולכת להשתמש במשהו שהולך לבלבל אותם. כל הדברים האלה כבר מובנים בתוך מבנה ההתקלות, ונגיד בשיטה כזאת, במקום נגיד אוגדן מפלצות, יהיה לנו אוגדן התקלויות. זה ככה המחשבה הראשונית שהייתה לי. עמית, אתה פיתחת את זה לכיוונים מאוד מעניינים.
לפני זה אני אשאר רק על הרעיון שלך, אם אתה מתכוון שזה יהיה כמו ברמת תסריט התקלות מערב, אז השאיפה של האלה זה להקיף את החבורה ולהוביל לקנייה, או ליתרון כן. זה, תסריט מסוים של הוכחת עליונות, ואז הם ינסו להיראות יותר מהמספר שלהם, להשתמש באשליות או דברים, כאילו המטרה שלהם תהיה, כאילו בעצם תסריט לסיטואציה.
כן, תסריט למלכודת, תסריט ל... כן, כל מיני דברים בסגנון הזה, אני קצת חושב, פה אני טיפה גונב נגיד מלהבים בעלתה. בלהבים בעלתה יש את הקטע שבו יש לך תסריטי כניסה, engagement, כשאתה מנסה לעשות איזושהי משימה, אתה מחליט אחד, בסך הכל יש איזה שישה תסריטים, אם אני זוכר נכון, שהם איך אתה מתכנן לעשות את זה, וכמובן שכל אחד מהתסריטים האלה יכול, עכשיו, שם זה, מאוד, זה יחסית מוגבל, ההשלכות של זה מוגבלות, אני מדבר פה על משהו עם יותר בשר מכני, ממה שיש שם, למי שמכיר את זה, אבל כן משם קצת גנבתי את הרעיון, אבל כן, לגמרי מה שאתה אומר.
האמת שאני נזכר עכשיו בהרפתקה של מבחינים ודרקונים 3.5, שהייתה בה התקלות כזאת, שהייתה איזושהי התקלות שהיא מאוד מורכבת, עם גם הרבה לוחמים וגם כמה כהנים וגם ברדית עם חפצי קסם ודברים כאלה, וממש היו איזה שני עמודים בספר, כאילו זה לא היה משהו קטן, זה היה איזשהו חלק משמעותי. אם בסיבוב הראשון הכהן הזה יטיל את הלחש הזה מהמגילה הזאת, והכהן השני יטיל את הלחש הזה מהמגילה הזאת, והם יזמנו מפלצות, ולאן המפלצות האלה הלכו, ובאיזה חפץ הוא ישתמש ובאיזה חפץ הוא ישתמש, ממש כאילו...
זה אולי נשמע לי טיפה יותר מדי מורכב, אבל...
זרקתי את כל זה לפח, זה היה נוראי, זרקתי את זה לפח ושיחקתי כמו שרציתי.
אני הייתי רוצה דבר כזה שהוא דווקא פשוט, לדמויות אין, למפלצות במרכאות, מפלצות דמויות בלי שחקן, מה שלא יהיה, אין הרבה מכניקות בכלל. כן. זה הרעיון, הרעיון שהם יהיו מאוד פשוטות דווקא. בסדר, זה דבר שהוא רעיון, כן?
כן.
אוקיי, אנחנו בוא. עכשיו עשינו את שלב א' בתכנון משחק, לא את שלב 500, כן?
כן.
אז זה לא משחק גמור, זה רעיון.
קצת מזכיר לי משחק וידאו, זה משהו שהוא קצת תהיה קשה ליישום במשחק שהוא בלי מחשב, אבל איזשהו משחק שבו אתה מנהל חבורה שלמה, אבל הקרבות מתנהלים בזמן אמת, אז אתה בעצם... בונה בינה מלאכותית מאוד פשוטה לדמויות שלו אתה מנהל. אם מישהו פצוע ברמה כזאת וכזאת, אז תרפא אותו. אם אף אחד לא פצוע, אז תרביץ עם החרב. אם האויב יותר מככה וככה בכוח שלו, אז תלך אחורה ותראה עם הרובה שלך. זאת אומרת, ממש...
זה באמת נשמע לי קצת יותר מדי מורכב. אני באמת חושב שצריך לעשות את זה בצורה יותר פשוט.
לא, זאת אומרת, זה 3-4 משפטים לכל כן. סוג דמות או משהו כזה שמתארים את ההתנהלות שלה.
נראה לי שפה בדיוק נראה לי משתלב הרעיון של עמית טוב, אז אולי אתה יכול...
הרעיון שלי הוא בגדול לקחת כרטיסי נפסים. עכשיו, המשחק לוח Dungeon Twister, שהוא משחק לוח לדעתי מצוין, הוא מאוד 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 טקטי, מאוד. הוא מאוד על ניהול הגיבורים שלך, ועל איך אתה מחלקל את הפעולות שלך, ואיך אתה מנהל את הקלפי התקפה שלך, כי יש לך מספר מוגבל שלהם. מעבר לזה שמה שהופך את המשחק למעניין זה שהמפה שהיא קצת רנדומלית מבוססת על זוגות של חדרים, ואפשר לסובב חדרים וגם את הזוג של שמקושר אליו, אז לפעמים כאילו עדיף לך לא ללכת למקום מסוים אלא לסובב את החדר, או לסובב את החדר השני ולקרב דמות אחרת, או לשנות דברים כאלה. זה מאוד, משחק מאוד מאוד טקטי. אני אישית לא יודע למה, שחמט אני לא סובל, אבל את המשחק הזה אני ממש אוהב. המשחק הזה גם יש לו סט חוקים לשחקן יחיד, והם משתמשים בכרטיס נפס. הכרטיס נפס בעצם כותב מה המטרה של של הנפס הזה, מה הוא מנסה לעשות, מה חשוב לו, באמת בכרטיס שהוא בערך בגודל של פתקית, פתקית וחצי בערך.
נפס היא דמות בלי שחקן.
נכון. ובעצם...
אמרתי, לא יודע, אולי מישהו לא יבין את הביטוי הזה. כן,
אז אני אומר, בעצם בסופו של דבר, ברגע שהדבר הזה נמצא, ברגע שיש כרטיסיות נפס, המנחל לא צריך לחשוב יותר מדי על מה הנפס עושה. הוא מסתכל והוא רואה מה התפקיד של הנפס הזה, הנפס הזה, התפקיד שלו זה תמיכה. מה הסדר פעולות שהוא רוצה, ישתמש בחפץ, רפא בן ברית או ישתמש בלחש מחזק.
זה ממש כמעט כמו רשימת מהלכים של דמות בעולם המבוך, של דמות בלי שחקן, של מפלצת בעולם המבוך.
יכול להיות, אני פחות מכיר את עולם המבוך, אבל מה שיוצא לך מהדבר הזה, זה שבסופו של דבר נפס שיש לו השתמש בחפץ, אתה עובר רגע על רשימת החפצים שלו, אם יש לו חפץ, אתה לא ממשיך הלאה. אתה רואה שיש לו חפץ, אתה לא צריך לעבור על כל דף הדמות שלו, אתה רואה שיש לו חפץ, איזה חפץ יש לו? שיקוי של כוח ענק, נהדר, הוא שוטה את השיקוי של הכוח ענק, ואז לא קורה מצב, קצת אבסורדי, שהשחקנים אחרי שהם פתחו את האויבים שלהם וחיפשו על הגופות, מוצאים שיקוי של כוח ענקים, ואחד שואל, תגידו, למה הם לא שתו אותו? כאילו, זה נחמד שאנחנו קיבלנו אותו, אבל למה הם לא שתו אותו? זה היה יכול ממש לעזור להם. כי למה?
זה היה נפוצה של...
כי למה? כי המנחה לא יכול לחשוב על בדיוק איזה חפץ יש לכל אחד מהדמויות ללא שחקן שהוא שם בהתקלות הזאת. ולמה זה? כי יש למנחה כל כך הרבה דברים שהוא צריך להקל. קוב אחריהם, כל כך הרבה, הוא לא יכול להתנתק, לשחקן יש זמן, סיבוב שלם לחשוב על המהלך שלו, על מה הולך לעשות, על איך לא הולך לעשות את זה, וזה הכי מגניב והכי מעניין שיש בעולם. המנחה צריך להגיב לכל פעולה של כל שחקן, צריך לעקוב אחרי ההשפעות שמתרחשות בסביבה, על כל גורם, צריך לראות אם יש איזשהו גורם סביבתי, אם יש מפולת, מזג אוויר, יורד גשם, ברד, הרבה חושך, הוא צריך לעקוב אחרי זה. אם הוא מתעכב יותר מדי בלבחור פעולה לנפס, אז זה משעמם את שאר השחקנים, או שזה שובר את רצף הקרב. בסופו של דבר הוא פשוט, אז הוא אומר, מה הוא עושה, הוא מרביץ לך. כי זה זמין וזה מה שאני יכול לעשות עכשיו, ויאללה בוא נקדם את זה קדימה. אבל... תסריט תפקידים מסודר, ועוד פעם, מה שאני אומר בעצם זה לבנות כרטיסיות כאלה, לא פר נפס, אלא פר תפקיד. כלומר, יהיה לך, הוא הספורט, התפקיד של הנפס הזה, זה לתת תמיכה. והוא ילך וירפא ויעשה כל דבר שהוא יכול כדי לעזור לחברים שלו. הוא לא יתקוף, אבל זה מה שהוא יעזור לכולם. והתפקיד הזה יהיה התפקיד שלו, זה המייג' הנטר. הוא הולך לצוד מטילי לחשים. לא מעניין אותו שום דבר אחר. הוא ישתמש בקשת, סכינים, רעל, לא מעניין אותו. אבל הוא ילך ויתפוס את המטילי לחשים. ואז בסופו של דבר, זה מה שבעצם יוביל לככה, שהמנחה מצד אחד לא יצטרך לחשוב יותר מדי, כי הוא לא יצטרך לקרוא כל פעם את כל הדף של דמות ללא שחקן כדי לגלות מה הוא עושה, ועדיין יהיה לו את הכיוון הנכון של מה המטרה של אותו נפס באותו סיבוב.
מגניב ביותר.
באופן כללי, אני חושב שבאמת מה שמשחק כזה צריך לעשות זה לתת שוב את אותה כאילו בינה מלאכותית, איזה שהם ממש שניים שלושה משפטים של שלא צריך להפעיל שיקול דעת מה הדמות הזאת עושה, אבל אולי כן כדאי להשאיר את האופציה לשנות את הסדר של המשפטים, כי אחרת השחקנים יקראו את מדריך ההתקלויות וידעו בדיוק לתכנן את המהלכים שלהם כדי לנצח את ההתקלות הזאת בקלות.
אבל איך הם יזרו? זה לא לפי המפלצות. טוב, אבל תמיד יש את זה. בסדר, אני גם לא, טוב, אני לא חושב שזה כך נורא. להפך, אדרבה שיזהו, הם חכמים. הם יודעים לזהות את הדפוסים. שילחמו נגדם. זה קרב טקטי.
בסופו של דבר, גם אם אני מכין, אני לא מכין שלושה כרטיסים, אני מכין 60 כרטיסים. ואתה יודע, ויהיו כאלה דומים. יהיו כאלה...
כן, זה מה שאני אומר, זה לשנות את הסדר, או להכין כמה כרטיסים שונים, זה...
או להחליף כרטיס באמצע.
אותה מהפכה.
או שיהיה לך אוגדן התקלויות.
כן, או להחליף כרטיס באמצע. הוא מתחיל בתור סופורט, ובאמצע הוא מתחלף להיות אסאסן. ופתאום, רגע, מה פתאום הוא תוקף?
אגב, אני חושב שעניין יפה במשחק הזה יהיה דווקא כן, לאפשר לשחקנים מראש לחקור את ה... לנסות להבין את המפלצות ולחקור את ההתנהגות שלהן, ואז כן לתת להם חלקים מדף ההתקלות, כדי שיהיה להם עכשיו יתרון בקרב, בגלל שהם השקיעו את הזמן ולמדו איך האויבים האלה הולכים להתנהג בקרב.
לגמרי, זה יכול להיות מאוד מגניב.
זה מאוד, אני מאוד רוצה לפעמים להריץ משחקים בסגנון של משחקי The Witcher, שאתה לא סתם, אתה צייד מפלצות, אבל אתה לא הולך ומרביץ למפלצות, אתה הולך וחוקר מה המפלצת הזאת ולמה, ומכין שיקוי שייתן לך יתרון, ולומד את הנקודות תורפה שלה.
אתה אמרת לי ששיחקת Monster of the Week, לא?
שיחקתי Monster of the Week, לא קראתי את הספר, אבל הבנתי שזה לא היה כל כך by the book, מה ששיחקתי.
אני עוד לא, אני רק שמעתי על זה, וחשבתי לפחות שזה אמור להיות חלק ממה שהולך שם. זאת אומרת שחלק מהעניין הוא השאלה של לחקור איך להילחם במפלצת לפני שנלחמים בה. אבל אוקיי, אני באמת לא יודע.
אני רק יודע שבסוף העונה הדמות שלי הלכה לפוצץ את הקור בדימונה, ואין לי מושג אם הצלחתי או לא. זאת אומרת, לחצתי כבר על הכפתור, ואמרנו שאולי יום אחד נעשה עונה שנייה, וזה לא קרה אף פעם.
יפה ונאה. טוב חברים, יש לנו עוד משהו להוסיף?
ראינו את השאלות שלכם. אנחנו נגיע להם in time.
אנחנו נשמח לעוד שאלות, למרות שאני נורא קל אחת.
עד פרק 100 נענה על כל השאלות.
זה אומר שבערך בפרק 50 תפסיקו לשלוח.
לא, לא, תמשיכו, אנחנו נדלג על אנחנו נדלג ונקדם בתור שאלות שיותר מעניינות אותנו. שיט, לא הייתי אמור לומר את זה.
תשים את זה רק בסצנת פוסט קרדיטים.
אני וידוי קטן, אני לא, משחקים טקטיים לא עושים לי את זה, אבל אחרי שהתלהבנו יום שלם מלחפור על הדבר הזה, קצת בא לי שיהיה את המשחק הזה, אז...
אפשר לעשות דברים שהם חצי טקטיים כאלה, שרק, אתה יודע, מפזרים קוביות ואומרים, אתה בערך פה ואתה בערך פה, לא להתחיל ממש למדוד מרחקים. מתחילי מזה ובסוף אתה תתמכר ואני אביא לך מלא מיניאטורות ואתה תצבע אותן כל ימי חייך.
לא נראה לי.
מישהו צריך לצבע אותן וזה לא הולך להיות אני.
לא נראה לי. טוב, אז רגע, לא, נעשה לזה, זה. מזמן לא היה לנו פרקליט לשחקן.
לפעמים עם המנחים אין דין ואין דיין, מזל שיש לי את פרקליט השחקן.
אז עכשיו יש.
זה היה כל כך דרמטי. היה כל כך חשוב לעצור בשביל ההכרזה הזאת.
אז הפעם, אני לא יודע אם זה פרקליט לשחקן או פרקליט למנחה, אבל נסתדר. בסופו של דבר דיברנו על הקרב טקטי, ואם אתם רואים שקשה לכם, אתם מתקשים להריץ קרב טקטי, קצת דברים שאפשר לעשות. אם אתם מנחים, תמיד אפשר לבקש סיוע עזרה ממנחה אחר, לנסות להריץ את זה בשני מנחים. אפילו להזמין, אם יש איזה קרב חשוב או משהו כזה, להזמין מנחה אורח, אחד שאו מוצלח בזה, או ידוע בזה, או שפשוט יעזור לנהל את הרשימות, ואפשר להריץ את זה בשניים וזה נחמד. דבר נוסף, אפשר גם לתת לשחקנים לעזור. שחקן אחד יעקב אחרי סדר יוזמה, שחקן אחר יעקב אחרי סטטוסים, שחקן אחר לתת לפזר דברים בשולחן, זה גם ישלב את השחקנים יותר בתוך הקרב הטקטי, וייתן להם תפקידים ככה שהם יהיו יותר מעורבים ולא יתפזרו לדברים אחרים. ודבר אחרון, דיברנו פה הרבה, ובסופו של דבר ובשורה התחתונה חשוב לזכור, גם עם הקרבות טקטיים שלכם, זה הוא הולך ומרביץ לך, אם השחקנים נהנים, עשיתם עבודה טובה.
כמו שאמרתי, זה לא בג, זה פיצ'ר.
סך הכל כולם נהנים לנצח בסוף.
להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
יאללה ביי. לא קריטי, מופץ ברישיון ייחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ייחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן. טעים ומתוק. פיליפ, 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 יקנה לך דונת, תדבר עם פיליפ, יש לו דונת לתת. פיליפ, 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 יקנה לך דונת, תדבר עם פיליפ, יש לו דונת לתת.